אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, עמוד 559, מאמרי שמעתי, למתת, והתפרו עלי תאנה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kab.co.il, שם תוכלו למצוא את המאמר, וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. מאמרי שמעתי, למתת, והתפרו עלי תאנה, עמוד 559 בכתבי בעל הסולם. והתפרו עלי תאנה. עניין עלי הוא סוד צל שעושה על האור, היינו על השמש. ויש בצללים. א', צל הבא מצד הקדושה, ב', צל שבא מחמת חטא. זאת אומרת שיש בית מיני העלמת האור. כמו בגשמיות, הצל עושה העלמה על השמש, כן יש העלמה על אור עליון, הנקרא שמש, שהוא בא מצד הקדושה, שהוא מחמת בחירה. על דרך שכתוב אצל משה רבנו עליו השלום, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט, שהצל בא מחמת יראה. שעניין יראה פירושה, הוא מפחד לקבל את השפע, אולי לא יהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. נמצא הצל בא מהמת קדושה, שפירושו שהוא רוצה להיות דבוק בהשם. היינו שדבקות נקרא השפעה, והוא מפחד, אולי לא יהיה לו היכולת להשפיע. נמצא שהוא דבוק בקדושה, וזה נקרא צל הבא מצד הקדושה. ויש צל הבא מחמת חטא. היינו שהעלמה באה לו לא מטעם שלא רוצה לקבל, אלא להיפוך, מצד שהוא רוצה לקבל בעל מנת לקבל. לכן נסתלק האור. היות שכל ההבדל בין קדושה להקליפה הוא שקדושה רוצה להשפיע, וקליפה רוצה רק לקבל ולא להשפיע כלל. לכן נקרא הצל הזה שבא מצד הקליפה. ואין עצה אחרת לצאת מהמצב הזה, אלא כמו שכתוב, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם הגורות. הגורות פירושו הם כוחות הגוף, ויתהברו בבחינת הצל דקדושה. זאת אומרת, הגם שאין להם עכשיו אור, כי השפע נסתלק על ידי החטא, מכל מקום הם התגברו לעבוד את השם בכוח לבד למעלה מהדעת, שזה נקרא בחינת כוח. וזה שכתוב וישמעו את כל השם וכו', ויתהבה האדם ואשתו. היינו שנכנסו לתוך הצל, שזה סוד ויסתר משה פניו. היינו שאדם הראשון עשה אותו עניין כמו משה. ויאמר לו, אייקה. ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא, כי ערום אנוכי, ואהווה. ערום פירושו ערום מן האור העליון. אז שאל השם, מהו הסיבה שבאת להצל, שנקרא ואהווה, מטעם כי ערום אני, אם הוא מטעם צל דקדושה, או מחמת חטא? ושאל אותו השם, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? היינו מחמת חטא? אולם בזמן שהצל בא מחמת חטא, נקרא זה צלם וכשפים וקסמים, שזה לעומת זה עשה אלוקים. כי כמו שיש כוחות בקדושה לשדד המערכות, להראות אותות ומופתים, כמו כן יש כוחות בסדרה אחרה. ומשום זה אין הצדיקים משתמשים בכוחות אלו, מטעם זה לעומת זה, כדי שלא יהיה כוח להסית רעה רע לעשות כמותם. ורק לזמנים יוצאים מהכלל, אין הקדוש ברוך הוא נותן להסית רעה רע אותו הכוח שיש בקדושה. כדוגמת לאליהו בהר הכרמל, שאמר, ענני, שלא יאמרו מעשה כשפים. היינו שיש כוח לעשות העלמה על אור העליון. ולכן הגורות הבאים מצד עלי תאנה, שהוא מחד דעת הדעת, העלין האלו, היינו הצל הזה, הבא מסיבת החטא, היות שהגורם הוא לא מצד הקדושה, שהם בוחרים מעצמם לקחת להם צל, אלא שהם לקחו את הצל מסיבת שאין להם עצה אחרת. זה יכול לפעול רק לצאת מהמצב של הירידה, אבל אחר כך צריכים להתחיל העבודה מחדש.
אנחנו לומדים שמטרת הבריאה היא להביא את האדם לטוב, שטוב זה הבורא כטוב ומיטיב. ואיך אדם מגיע לטוב? שגם כן מיטיב כמו הבורא. זה המצב, זה המציאות וזה החוק, שמי שמיטיב הוא נקרא טוב, ומי שטוב חייב להיטיב. לכן כדי לתת לאדם אפשרות להגיע למצב כזה, מצד אחד הוא חייב להיות בצורה הפוכה, ברצון לקבל, מצד שני הוא צריך לרכוש לרצון לקבל תכונת ההשפעה, שהיא תביא אותו לצורת הטוב, לקבל מנת להשפיע. וברגע שמגלה את עצמו שהוא מקבל לעצמו ולא להשפיע, אז נמצא בצורה הפוכה מהבורא. כל הבירור מה שצריכים לעבור אנחנו ולבנות את עצמנו, זה איך אנחנו בונים על פני הרצון לקבל צורת ההשפעה. וכדי לעזור לנו בזה, לבנות את הכלי שיוכל להיות גם בצורת הקבלה, ומעל זה שיבנה את הצורת ההשפעה, ישנה כאן פעולה מיוחדת מהאור העליון, שבנה על עצמו צורות ההסתרה שונות, שזה נקרא חמישה עולמות, העלמה על האור העליון, כי הוא בעצמו הטוב ומיטיב וללא הגבלה לרעים ולטובים לכולם. אבל כדי ללמד את האדם מה זה טוב ורע, מה זה להיות רע ולהיות טוב, קרוב ורחוק, אז האור העליון, כמו המורה, כמו המחנך, מלביש את עצמו בכל מיני הלבושים המסתירים אותו בכל מיני אופנים, כמו האבא כלפי הילד שרוצה לחנך אותו, אז עושה מעצמו כל מיני צורות התנהגות חיצוניות, אמנם שבפנים הוא יש לו אהבה, אבל מבחוץ מראה את עצמו בכל מיני צורות שמכסות את האהבה. ואז על ידי כל הצורות הללו, אז הילד גודל ומבין יותר נכון, דווקא בצורה שכנגדו, מה אהבתו של האבא, ואיך הוא יכול לבנות את עצמו גם כן בהתאם לזה. לכן, והתפרו עלי את העינה, הכוונה היא שמתגלה החטא, זאת אומרת צורה הפוכה שבאנו מהבורא, שזה נקרא התאנה מתגלה, כי זה עץ הדעת טוב ורע. אז אדם מתחיל להרגיש איך שהוא נמצא בצורה בצורת השתוות הצורה, בהשתוות הצורה או בהפכיות הצורה כלפי הבורא, שפעם הבורא מסתיר את עצמו, ובהתאם לזה האדם מגיב, כי הוא תמיד מגיב לבורא בצורה הכרחית, וכל הצורות הללו הם בסופו של דבר בונות באדם יכולת גם כן לבנות אותם הצורות כלפי הבורא, שעד כמה שרוכש מכל הצורות מהשוואתן ידע, התפעלות, התרגשות, כלי מתקדם, הוא נבנה משילוב של הרבה צורות, הסתרות של הבורא, אז מתוכם אדם מתחיל לרכוש יחס וחוכמה ויכולת להתמודד עם הרגשות שלו, לעומת שברצון לקבל מרגיש, לעומת היחס שלו לבורא. וכך יוצא שעל ידי ההסתרות שהבורא עושה, שהוא מסתיר את עצמו, האדם מתחיל ללמוד איך שהוא הסתיר את, איך שהוא יכול להסתיר את הרצון לקבל שלו, ואז מהרצון לקבל שהוא יתגלה כלפי הבורא באותה צורת ההשפעה ואהבה וחיבור כמו הבורא אליו, שביחס כזה לבורא הוא מגלה שהבורא הוא טוב ומיטיב, שזו הצורה שהבורא כמו אבא כלפי ילד רוצה להתגלות כלפי הנבראים. ולכן אנחנו צריכים כל אחד ואחד, וגם כן על ידי השפעת הקבוצה על כל אחד ואחד, להגיע להתפעלות נגיד מזה שנמצאים כל פעם, כל הזמן, בטוב ומיטיב, לרעים ולטובים, אלה שההסתרות הללו שאנחנו מרגישים, שמקבלים צורה ההפוכה אפילו לפעמים, או שונה מטוב ומיטיב, שכל הצורות הללו אנחנו מקבלים כדי ללמד אותנו איך שאנחנו צריכים להתעלות מעל הצמצום שנעשה על ה... איפה שאנחנו מרגישים הפוך מטוב ומטיב ברצון לקבל, שנעשה עליו דווקא בהרגשה הזאת במקום הזה צמצום, בעיניים הם ולא יראו, אוזניים הם לא ישמעו, ולבנות מעל זה יחס בהשפעה, באהבה, באור חוזר, לדרוש שכך זה יקרה, שלא רוצים להרשיע את הקונה שלנו, ומבקשים ממנו את תכונת ההשפעה, שהיא מעל תכונת הקבלה, שנרגיש אותו כמו שהוא ולא בצורה הפוכה. וזה לא מפני שאנחנו רוצים שיהיה לנו הרגשה טובה בתוך הרצון לקבל, אלא בזה שאנחנו נגלה אותו כמשפיע, כי רוצים לעשות לו בזה את התענוג, ולא שההרגשה שלנו היא מחייבת אותנו, היא רק מעוררת אותנו, מראה לנו איפה אנחנו יכולים לתקן את היחס שלנו על פניה. אלה רק היחס לבורא שאדם רוצה להתייחס אליו, כי באמת לטוב ומטיף, זה מחייב אותנו לתיקונים. לכן אותם המסכים שמסודרים לנו מאין סוף עד העולם הזה, מכל הסולם המדרגות, ממעלה למטה, אנחנו צריכים ללקט אותם על עצמנו, לבנות מזה לבוש, הצמצום על הרצון לקבל ולבוש על אור שמגיע מהבורא, וכך נעשה מכל אחד ומכולנו יחד צורת האדם.
מיכאל מרוסיה שואל, האם הקבוצה מסייעת להסתיר את הרצון לקבל, או שצריך להסתיר את הרצון לקבל מהקבוצה?
לא, קבוצה מסייעת. רצון לקבל אנחנו צריכים להסתיר. נו, אפשר בקבוצה להתאמן, אבל בעיקר כל העבודה שלנו זה כלפי הבורא, והקבוצה היא כגורם, כעוזר, מעורר, מגרה. כן.
מאשקלון שואלים, איך בזמן ההכנה חבר יודע שהוא עירום ונחבא מפני הקבוצה, ובמה הוא יכול להתכסות בעלי תאנה כדי לברוח מהניתוק?
גם כלפי הקבוצה הוא יכול להתאמן בזה שמסתיר את האגו שלו, את הרצון לקבל, ומתגלה כלפי הקבוצה כהמשפיע, כהצדיק, כהגדול. לתת דוגמה, שאוהב את החברים, שטוב ומיטיב לכל הקבוצה, שיעשה את זה. על ידי זה הוא נותן דוגמה טובה. כולם צריכים לעשות את זה, אפילו בצורה מופרזת. זה לא חשוב שזה שקר, על השני זה פועל כאמת. וכך כל אחד ואחד, אם נותן דוגמה טובה לשני, אז אנחנו בזה כביכול מציגים את עצמנו זה כלפי זה, כמו הבורא שמציג. שאם לא היה נסתר. ועל ידי זה אנחנו מתחילים להתפעל ולהתרשם מכולם, וגם כן על ידי זה אנחנו יותר קל מגיעים לחיבור. מה זה נקרא השפעת הסביבה על האדם? השפעה נכונה, השפעה טובה. מאיזה סביבה, ממי אני יכול לקבל את ההשפעה הזאת? מכמוני? מה יש בהם שהם יכולים להשפיע לי משהו טוב? מה זה, בחירה חופשית? אם אני ככה מתכופף כלפי הסביבה, כלפי מי? מה? מה יש בהם? אלה הם חייבים, אני בעצמי חייב לחפש בהם איפה הם גדולי הדור, ככה לדמיין לעצמי בכל כוחי. אבל הם בעצמם גם כן צריכים כך להציג את עצמם כל הזמן. אחרת אנחנו לא בונים יחס לזה שהסביבה כגורם. גורם לגירוי, להתקדמות, לקראת המטרה. אני צריך להרגיש בסביבה יש בוערת, שהם כבר משיגים, שהם השיגו, שהם נמצאים אי שם, שהם גדולים, שאני צריך להכניע את עצמי כלפיהם, אז אני ממש יחד איתם עולה למעלה. אחרת, אין לי אמצעי אחר. אין לי, אם אני לבד, אני לא יכול ישירות עם הבורא, אין לי קשר. אני לא יכול לבדוק את עצמי, אני תמיד באשליה. מה שהרצון לקבל יבלבל אותי, כך אני תמיד אסחף אחריו. אני חייב השפעת הסביבה בצורה יפה, טובה. זה מה שהמקובלים רצו להנהיג בחסידות, בתחילתה. או בצורה הפוכה, כאילו מזלזלים, אבל זה כבר בגדולים, כמה שמתקדמים יותר עם המסכים. אז אנחנו צריכים לשחק בכמה פנים מהקבוצה כלפי כל אחד ואחד. כמו אבא שעושה פנים עצובות, או פנים של דין ורחמים וככה וככה. אז זה כלפי כבר האנשים שמבינים. אבל הילדים הקטנים שלא מבינים, אז להם רק יחס יפה. אין, הכל מותר, הכל ככה. לכן אנחנו צריכים קבוצה שהיא תתנהג איתנו בינתיים רק בגדלות הבורא. ואחר כך, כשאנחנו כבר נהיה עם המסכים בדרך, בצורה נכונה, אורזים ב... בכיוון הנכון, וחיבור בינינו. אז כדי לזרז את ההתפתחות, הקבוצה יכולה גם כן להראות לנו זלזול. אבל אני כבר נמצא במסכים, אני כבר מבין שאני צריך את הזלזול הזה לעבוד עליו. ככה הם מעוררים בי הרצון האגואיסטי. וזה במידה, כמה שהם צריכים לפתוח את הדברים האלה לעצמם. זה עבודה כבר לגדולים. וזה מאוד מזרזים את ההתפתחות. אבל עד שרוכשים מסך ואומנות בדרך הזאת, שאתה כבר שולט במושכות או בהגה לעליות וירידות, עד לפני זה אתה חייב לראות רק דברים יפים, כמו לילדים שמרים. גדלות הבורא, טוב ומטיף, רק דברים כאלה. כי אין לך כוחות להתעורר לבד. רק לכן הקבוצה יכולה לגרום להתעוררות, לזירוז הזמן. אבל אחר כך לזירוז הזמן, אחרי המסכים, גורמים על ידי כל מיני כאלו המצבים של הזלזול, של התעוררות האגו. כי אדם בעצמו מסוגל כבר כל הזמן לרחוש את המסך, אז צריך לו לגרום כל הזמן לגילוי האגו שבו הרצון לקבל, לתת לו מקום לעבודה. ככה זה עושים. כן.
מנשה מנתניה שואל, אם אינני מרגיש תמיכה וחיזוק מהקבוצה בזמן הירידה, האם זה תלוי רק באדם או שזה תלוי גם בקבוצה?
איך?
אם אדם לא מרגיש תמיכה וחיזוק מהקבוצה בזמן שהוא בירידה, האם זה תלוי רק בו או שבקבוצה?
גם וגם. הדדי. יכול להיות שבאמת הקבוצה לא מאורגנת להשפיע על החבריה להתקדמות. היא חייבת פחות או יותר לדעת באיזה מצב הכללי אנחנו נמצאים, מה אנחנו צריכים ולהשפיע. ואם קבוצה משפיעה, לא יכול להיות שאנשים שבא הם לא מתפעלים, לא מתרשמים מזה. שהם לגמרי מנותקים, אז קבוצה חייבת לראות בהם דוגמה, שאם אדם בא ומגיע ומשתתף בצורה מכנית, אבל בצורה רגשית לא מתפעל מאיתנו, סימן שיש בנו עוד כנראה שליקוי בעבודה. אנחנו צריכים עוד להיות יותר מומחים בלפעול עליו. וצריכים בזה ממש להשתדל. לא להגיד לא רוצה, אין דבר כזה, כי ודאי שתלוי איך אדם מכניע את עצמו לקבוצה, אבל נגיד שהוא לא מסוגל. אבל לא לבוא אליו ולהגיד בפה. למה לא? למה כן? אתה כזה? לא. אלא להשתדל להשפיע עליו ולחכות. אם הוא בצורה מכנית נמצא בקבוצה, רק לא מסוגל עדיין, אז יכול להיות שהרצון לקבל שלו הוא כל כך עבה וכל כך גרוע, כל כך נסתר, שזה דווקא לנשמות גדולות, מיוחדות, שייך, שהוא ככה מפגר בדרך לעומת האחרים. זה לא אומר שלא יתקדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתדל. יש שם סבא.
בוקר טוב.
לא חשוב.
אז אם זה ככה, להתבטל ולהתפלם מהחבר'ה, אז איפה המשפט חושך שבטו שונא בנו?
זה לגדולים, שילד יכול להבין שאתה נותן לו מכה, שזה או יסורים או עונש איזה, וזה קודם כל בא מצד האהבה, זה בא במסגרת החינוך, כדי ליישר אותו ולכוון אותו בצורה נכונה לחיים, מפני שאתה דואג שהוא ילך בצורה ישירה וירוויח ולא יפסיד, ולכן אתה עובד לא כלפיו אלא כלפי האגו שלו, רצון לקבל שלו, ולא שאתה לא אוהב אותו, אותו אתה אוהב, אתה צריך לעשות בילד גם כן על ידי החינוך הזה, על ידי המכות האלה, איזשהו יחס שאני לא מעניש אותך, אני נותן לך דוגמה בזה, איך אתה צריך בעצמך להתייחס לתכונות שלך האגואיסטיות, לעצלות, לכל מיני הדברים הרעים. אני לא מעניש אותך, אני נותן לך דוגמה איך אתה את עצמך בעצמך צריך להעניש. כן.
הכוונה הייתה כלפי החברה שאני לומד בה, ולא כלפי הבן שלי.
נו, ומה כלפי חברה?
זה לא בדיוק מה שאני רואה בהם.
אז כל הפוסל בממו פוסל.
כאן יש בעיה.
נכון. אני מסכים איתך.
אם אני פוסל את עצמי, אז איך אני יכול לבוא למישהו להגיד לו, תשמע, אתה לא טוב, אתה עושה כן ככה וככה.
רגע, מי צריך להגיד את זה ככה לשני? איפה למדת שאנחנו אומרים את זה לזה? אנחנו לא אומרים, אנחנו, הקבוצה צריכה לתת רק דוגמה טובה. היא לא באה לאדם להגיד לו שאתה לא בסדר. לא אומרים את זה. רק במפעל, משהו, אבל בקבוצה, סתם כלפי אדם, כלפי עבודה רוחנית, להגיד למישהו משהו שהוא לא בסדר? איפה ראית דבר כזה? מאיפה אתה בא? מאיזה צורה? מה למדת? אף פעם אנחנו לא פונים לחבר ואומרים, אתה לא עשית בסדר, אתה לא טוב באהבת חברים, אתה חס ושלום, בעבודה פנימית, אין אונס. לא. אלה דוגמה לתת בלבד. נמשיך לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.